במאמר ראשון של ספר הכוזרי הקדוש והטהור, במאמר ראשון פסקה צדיק ה' בעמוד למד ג'. מה זה? יש לנו בדיוק חודש להדלקת הנרות. איסרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. ובכן, אנחנו במאמר ראשון, סוף פסקה צדיה, עמוד למד גימל במעדורת אבן שמואל. אמנם, היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה. אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. זו הכוונה מסוימת. כלומר, כאן הוא מדבר על ההתקשרות של העניין האלוהי בציבור. וזה החל לראשונה עם עם ישראל במדבר. והיו כולם, תודה רבה, כולם היו ראויים למעלת הנבואה, אבל היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה. יש לציין שכאן התרגום של אבן שמואל לוקה בחסר. בערבית לא משתמע בדיוק שהם חוטאים שנואי אלוה. כן, בכלל, השאלה אם חוטאים שבישראל נקראים שנואים. כן, אפשר להגיד ביטוי כזה, אז יש באמת הערה של הרב צבי יהודה בפירושו לכוזרי, בשיעורים שלו בכוזרי, על בספר מתוך התורה הגואלת מלי כרך ב' או ג' של שהוציא לאור הרב אבי שוורץ. אז מה הוא, אז שמה הוא מסביר שבאמת לפי הערבית התרגום לא מחייב את החריפות הזאת. טוב, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה, שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה אשר בהזדקחו תתגלה בבנו או בבן בנו. כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה, מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם ומיפת. טוב, יש פה אם כן עיקרון גדול מאוד, והוא הזכות של הזהות, הזכות של הדורות הבאים. כאן יש נקודה שצריכה בירור. יש לכאורה שתי אפשרויות לראות יחס חיובי של הקדוש ברוך הוא אל האדם. האפשרות האחת זה לומר שהבן אדם הזה יש לו מעשים טובים. אדם שיש לו מעשים טובים, ברור שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליו יפה. אבל אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל האדם, האדם באופן טוב גם בלי כל זכות. סתם ככה כי בא לו. קוראים לזה קפריזה. סתם. ג'וק. ישאלו, למה התייחסת אל אותו אדם טוב? אומר ריבונו של עולם, ככה. הדעה הזאת היא הדעה הנוצרית. הדעה הנוצרית אומרת שיש מה שנקרא חנינה. חנינה מלשון חינם. כן, זה האופן שבו הם מבינים את המושג חן שבתורה, ונוח מצא חן. אז הם מבינים, הנוצרים, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא מושיע את נפש האדם גם ללא זכות כלל. זה ברור שאנחנו, תלמידי משה, לא יכולים לקבל את הטענה הזאת. אמרו בגמרא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, או יוותרו מאב. זאת אומרת, זה מין דבר זה. איפה המוסר? אכן, אפשר לחשוב שזה או חנינה, חינם מוחלט, או על פי זכות. אבל כאן מתחדש, וגם בתורת הרב קוק זה מבואר, ויש בעוד הרבה מקומות, שיש מה שנקרא גם זכות של הזהות. זכות של הסגולה. כלומר, יש סיבה ליחס הטוב, אבל הסיבה אינה גלויה, אבל היא קיימת. היא פנימית, היא נסתרת. זה נקרא סגולה. למשל, אותו אדם רשע, אבל עתיד לצאת ממנו משהו טוב, וזה נמצא באופן שורשי, גרעיני, תמון, מוטמע מאוד בתוך נפש אותו אדם, אבל אפשר, מי שיש לו עיניים לראות, רואה, וזה מתגלה אחרי כמה דורות.
זה גם זה בא בירושה.
זה יכול לבוא או בירושה, או זה יכול לבוא על שם העתיד. אתה צודק, כלומר, לא סתם הוא נולד ככה, כלומר, הוא נולד ככה, אז מצד המעשים שלו הוא מקולקל, אבל הוא נושא בקרבו איזה משהו, ולכן זה גם מקרין במידת מה. אפילו אצל גוי, למשל מצאנו אצל עגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב היה אדם רשע, נכון? היה אדם רשע, אבל יצא ממנו רות המואביה, ביתו של עגלון מלך מואב. שנהרג על ידי אהוד בן גרה. הכיצד הדבר הזה? מה? מה מעכה?
מעכה קראו לביתו
של עגלון, לא? לעגלון ביתו קראו מעכה? אישית אני לא הכרתי אחת כזאת, אבל נדמה לי שכבודו נתחלף לו משהו. לא, זה לא. רות המואביה היא ביתו של עגלון מלך מואב. אז כתוב, כשאהוד בן גרה רוצה להרוג את המלך, אז הוא אומר לו, דבר סתר לי אליך המלך. יש לי משהו סודי להגיד לך. אז מה אומר העגלון? הוא אומר, טוב, שכולם יצאו. אחר כך הוא רוצה שהמלך יתקרב יותר. הוא אומר לו, דבר אלוהים לי אליך המלך. וירום מעל הכיסא. כלומר, עגלון מלך מואב שומע את שם השם, אפילו רק שם אלוהים, לא שם השם, ואז הוא מתרומם, הוא קם. אז סימן שהיה בו איזה יחס של כבוד אל הקדושה, למרות כל רשעותו, וזה הגרעין של הסגולה שמוליד אחר כך את רות המואביה. כלומר, זה נמצא שם, אבל זה נמצא לא בגלל שהוא רוצה שזה ימצא שם, אבל זה נמצא, בכל זאת. כן? משל, למה הדבר דומה? לתאונת דרכים, לא עליכם, לא עלינו. מגיעים לבית החולים, שני הפצועים, האחד אדם, השני קוף. ויש מכשירי החייאה רק לאחד. את מי מחיים? את האדם. אבל אולי זה אדם רע מאוד, ואילו הקוף הזה הציל יהודים בשואה. הקוף, מה? הקוף לא יכול להציל אנשים? כן, הוא הציל אנשים בשואה. כן. קוף. אז הוא עכשיו פצוע, ואילו אותו בן אדם שהוא זבל של בן אדם, שוכב לו שמה, רק מחכה שמכשירי האחיה יצילו אותו. אז את מי אתה מחבר?
את האדם הצליל.
אתה אדם בכל זאת, למה? מצד סגולת האדם. בגלל שהוא אדם. אז זה לא שאין לו זכות, יש לו זכות, רק הזכות היא פנימית. אין, ויכולה לבוא לידי ביטוי בדברים שיצאו ממנו. כן, מה אתה אומר? האם זה אומר שכל הדורות נשפטים יחד כאחד? גם וגם. כלומר, אי אפשר להקטין את החשבונות. יש גם חשבון של הפרט, יש גם חשבון של הכלל. כמו שאומרים למשל, כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק. כך אומר רבי אברהם אזולאי. מה, כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק? הוא אומר, כן, כי אם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיעה אותו. אבל אני רואה שהוא רשע. אלא שאתה יודע, יש פה שני מישורים. הוא רשע בפועל, והוא צדיק מצד שורשו. אז שורשו בא לידי ביטוי בארץ ישראל, לא בא לידי ביטוי בחוץ לארץ. אז בארץ ישראל, מצד שייכותו אל הכלל, הוא צדיק, שנאמר, ועמך כולם, אז הם צדיקים, כשהם כולם ביחד, הם צדיקים. באופן פרטי, הוא או צדיק, או בנוני, או רשע, והוא יחטוף כפי עניינו. זאת אומרת שאי אפשר לקחת חשבונות מסובכים ולעשות אותם פשוטים. הם מסובכים, מה שלא יהיה. טוב, אז זה פה העיקרון של הסגולה, גם שמופיע פה בספר הכוזרי, שלפעמים רואים באדם דברים שקשה מאוד להבין מאיפה זה בא לו, לפעמים זה זכות אבות, לפעמים זכות בנים שלו וכו'. כן, בבקשה.
גרים. הוא
נכון, אז הגר אין לו זכות אבות, לפי זה.
איך הסגולה?
איך הסגולה מגיע לגר? התשובה, הוא מקבל נשמה חדשה. כלומר, בא הגר, נגיד המועמד לגיור, לפני בית הדין, אחרי שהוא שילם אגרה, ואחרי שהוא עבר אולפן גיור, ואחרי שעשו לו את המוות, וכמעט הוא קיבל צו גירוש מן הארץ, והייתה התערבות של... לא דווקא של בגז, כל מיני התערבויות היו. בקיצור, הבן אדם מוכן, הוא מגיע לבית הדין, הרבנים אומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים לגייר אותך. עכשיו, הבן אדם אומר, הוא אדם ישר, הוא אומר, נכון, אני רוצה להתגייר, אבל יש לי בעיה. יש לי נשמה של גוי. איך זה עובד? אומרים לו, אל תדאג, יש לנו באפסנאות של הרבנות, מלאי של נשמות מיוחדות לאנשים כמוך. אתה תיכנס למקווה, אנחנו נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת. אל תדאג, זה לא כואב. מכניסים לך את הנשמה החדשה, כשאתה עולה מן המים, אתה יהודי. זאת אומרת שיש נשמות של גרים העתידים להתגייר שעמדו בהר סיני. זאת אומרת, יש לנו בשביל כל המעוניין נשמות מיוחדות להם.
לפי השיטת הכוזרי, ספר הכוזרי הוא בעצם, הם היו בהר סיני?
לא, לא אמרתי שהם היו בהר סיני.
הנשמות?
הנשמות, כן. אבל לא הם. הם עצמם...
מספיק שזה עובר מאבא לבן. מי אדם הראשון?
לכן באמת, אותו הגר, אין לו סגולת ישראל. אין לו סגולת ישראל, אבל הוא יכול לקבל נשמה ישראלית. מובן? כן, בבקשה.
אני הבנתי, אני
יש גם דבר כזה, יש גם דבר כזה שלפעמים אדם מלכתחילה בא עם נשמה מיוחדת. יש גם דבר כזה, אבל זה לא הכרחי. כן? כי הרי לכאורה כל אדם בעולם, כשהוא רוצה להתגייר, הם מקבלים אותו אם הוא אמיתי. זאת אומרת, לא יגידו לו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות לך בדיקת נשמה קודם. לא עושים בדיקה. כן? כי צריך להבין מה ההיגיון שמאחורי זה. זה בדיוק מה שאמר רבי יהודה לוי בתחילת הפסקה. שסגולת ישראל היא בעצם סגולת האדם. יוצא לפי זה שכל אדם הוא ישראל מבחינת מה? מבחינה מסוימת. מבחינה מסוימת יש שייכות לישראליות בכל האנושות. והראיה שאין לך אדם שלא יכול להתגייר. מה שאין כן, אין שום קוף שיכול להפוך לאדם. זאת אומרת, קוף לא יכול לבוא לבית דין ולומר, אני מבקש להיות אדם. לא יקבלו אותו. נכון? מה שאין כן, אדם יכול לבוא לבית הדין ולבקש להיות ישראל. אז אם כן, הקישור מסוג אחר.
מה המקומות שעשו להם? מלא כמו שכזה? כמה אומות שעשו להם לגייר?
אין אומה שאסור לגייר. יש אומות שאסור לבוא בקהל, זה משהו אחר. לא, כמו שהוא, למשל, אם עמוני מתגייר, הוא לא יכול להתחתן עם יהודיה. צריך להתחתן עם גיורת, או עם עמוני, או מואבי, וכו'. אבל הוא יהודי. כן.
על הפיסחה, כזרי הגר שווה ליהודים?
לא.
ומה
יהודי? אני לא מבין את השאלה. אם אני אגיד לך כן, תגיד, אז למה זה שאלה? כלומר, אני צריך שאלה ברורה. מה השאלה? מה ההבדל בין יהודי מלידה לבין גר שהתגייר לפי רבי יהודה הלוי? תשובה, זה יכול להתנבא, זה לא. פשוט מאוד. אגב, גם לפי ההלכה יש גם דברים. ליהודי מלידה יש חלק בארץ, לגר לא. הלאה.
הילדים שלו הם יהודים לכל דבר.
הילדים שלו הם יהודים לכל דבר. תלוי מה האמא. אם האמא יהודיה, אז אין בעיה. אבל יש בעיה עם נחלה בארץ. שוב, תהיה בעיה של נחלה בארץ. אלא אם כן, אשתו ירשה בתור בת יורשת נחלה, ואז יש נחלה גם לבנה.
מבחינת נבואה?
מבחינת נבואה, אם אמו מישראל, אין בעיה.
אם היא גיורת?
אם היא גיורת, אז יש כן בעיה. עד שתהיה אמו מישראל. כן, מה אתה אומר? גם נהיה מלכות, לא מעמידים אותו למלך. מה? האם הנחלה בארץ זה מה שמאפשר את הנבואה? לא ראיתי מקור מפורש, אז זה רעיון יפה, יכול להיות. מה אני אמרתי? רגע, הוא שאל אותי. מה? אני שאלו אותי, האם יש אומות שלא יכולות להתגייר, ומה אני אמרתי? שכולם. אז עכשיו בוא נראה, עכשיו אתה שואל על המלאק. האם המלאק הם מהאומות או לא?
מבני
כלומר, הם בני אדם או קופים? אני שאלתי אותך, הם בני אדם או קופים? אז אם כן, לפי מה שאני אמרתי, אז יוצא שהם יכולים להתגייר, אז מה השאלה בכלל? האם לא עדיף למחות אותם? זה תלוי. אם אתה במלחמה נגד עמלק, אז אתה מכסח את הצורה לכולם, לא משאיר אפילו אחד. אבל מה אתה עושה כשאתה לא במלחמה? הוא רוצה להתגייר, מה אתה עושה? כן? אז אתה מקבל אותו, כן. יש מחלוקת אגב, יש מדרשים שאומרים שלא מקבלים, שהקדוש ברוך הוא נשבע בכיסא כבודו שלא יקבל גרים מעמלק, אבל ההלכה לא כמו המדרש הזה. כן, כן מה אתה אומר? אתה אומר שדוד המלך היה נביא והוא בכל זאת קיבל נבואה למרות שהוא נין של רות המואביה. כן? ואז מה זה, מה הקושיה? רות היא לא האמא של האמא של האמא של האמא שלו.
דוד העשירי בשלשלת.
נכון. טוב, הלאה. אז כן ראינו כאן את המושג, מה? עובדיה הנביא היה גר, זה נכון.
איך?
איך יכול להיות? הרי הוא היה גר ובכל זאת היה נביא. מזה אתה לומד שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. נכון? ולכן חז"ל שאלו, במה זכה עובדיה לנבואה? כן? מעניין שהם שאלו שאלה כזאת. למה לא שאלו על ישעיהו, איך הוא זכה לנבואה? או על הושע בן בארי, איך הוא זכה לנבואה? למה שואלים דווקא על עובדיה? בגלל השאלה הזאת.
ועד כדי כך שגדול הנאמר בעובדיה מאשר נאמר באברהם.
שמה נאמר בעובדיה?
הוא מסב נפשו על הנפשות האלה של
ה... יפה. אז אמרו חז"ל. במה הוא זכה? הוא זכה בזה שהוא הציל את הנביאים, 100 נביאים. הוא פרנס בזמן שאחאב רדף את הנביאים, ובזכות זה זכה לנבואה.
אז אם לפני זה
הוא לא היה נביא. זאת אומרת, לא, חז"ל אומר שבזכות זה זכה.
אחרי זה הוא התנבא.
כן, אחרי זה התנבא. אבל אף על פי כן, פה נשארת השאלה. אם אתה אומר שהנבואה זה סגולה ישראלית, אז עם כל הזכויות שיש לו, איך זה מועיל? אלא כנראה ששני סוגי נבואה, יש נבואה ישראלית, ויש נבואה גרית. והוא קיבל נבואה גרית. איך אני יודע? הרי מאיזה עם היה עובדיה? מאדום. ועל מה הנבואה שלו? נגד אדום. נכון? כה אמר השם לאדום. זאת אומרת, מאחר והוא בא מאדום, אז נבואתו מופנית לאדום.
הנבואה שלו הייתה חד פעמית?
אני לא יודע אם הייתה נבואה חד פעמית או לא. זה אינני יודע כמה פעמים הוא התנבא. אינני יודע. כן? פורסם ממנו רק פרק אחד, אבל זה לא אומר שהוא לא התנבא פעמים אחרות. כן, הרי אומרים שהוא היה כמו משה רבנו לעניין זה שהוא לא היה נופל בנבואתו. כן? כלומר, כל נביא אחר כשמתנבא נופל על הארץ. והוא היה יכול לעמוד, כמו משה. אז כלומר שנבואתו היא נבואה גבוהה מאוד. יכול להיות שזה נובע מזה שהרי כתוב, מדוע הנביאים נופלים, ככה כתוב בילקוט שמעוני. שביעקב אבינו נאמר, והוא צולע על ירחו. אז יוצא שנוצרה איזושהי חולשה בזה, באומה הישראלית, שכשמתנבאים, מתגלה החולשה של הירך, ולכן הם נופלים. אבל מי שבא מבחוץ, אז הוא לא נופל. כן? כך גם משה רבנו, שגדל בבית פרעה, בא מבחוץ. אז גם כן לא נופל. אז יש גם מעלה לנבואה הגרית. אבל אז מה זה אומר? שיש בכל זאת סוגים שונים של נבואה. מה עם בלעם הרשע? בלעם, שהיה גם כן נביא, והוא אפילו גר לא היה. נו, מה התשובה? יש סוג שלישי של נבואה. נבואה גויית. אז יש לנו נבואה ישראלית, נבואה גרית, נבואה גויית. זאת אומרת שהנבואה חלה על האדם כפי כלי הקיבול שלו. עכשיו, אם האדם הוא גר, אז מי הוא? הוא גם חלק משושלת שלמה שהגיעה עד אליו. והדבר הזה פועל בו. ולכן האופי של הדבר השם שמגיע אליו משתנה. מובן? טוב. כן.
אומרים שחז"ל אומרים שבסנה נגיד, אז הקדוש ברוך הוא התגלה למשה לפי דיוקנו של אביו או משהו כזה.
מה אתה רוצה להגיד?
שזה לפי המקור של...
אנוכי אלוהי אביך, שדיבר עמו בקול של עמרם אביו.
כן,
ודאי, שכל אדם לפי, יש לו נקודה שורשית שדרכה הוא מתקשר לדבר השם. כן.
אז
טוב, אז על כל פנים כאן למדנו את עניין הסגולה. עניין הסגולה הוא לא גנטי. הוא לא גנטי, אלא הוא נשמתי. כן, אבל איפה נמצאת הסגולה? היא בגנים או בנשמה? בנשמה. הראיה, זה המשך דברי רבי יהודה הלוי. הוא אומר, דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין האיש דומה כלל לאביו, לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב יהודה לוי זה שזה מקביל. בדיוק כמו שמצאנו בתחום הגנטי, שיש מה שנקרא גן רציסיבי, קוראים לזה בגנטיקה של ימינו, והוא מתגלה רק בקביצה של דור, או של שני דורות או שלושה דורות, כמו כן גם בתחום הנשמתי יש משהו דומה. הוא לא אומר שזה גנטי. מדוע זה חשוב לי להדגיש את זה? כי השאלה ככה, האם היהדות היא גזענית או לא? למה אתה אומר בטח שלא? הרי עובדה שיש הבדל בין יהודי לגוי.
זה גם כדי ההבדל בעם ישראל, בין אם לדין נחלה לבד או לדין נחלה.
אז אני שואל אותך, מדוע ההבדל בין יהודי לגוי לא נחשב לגזענות בעיניך?
אני
רוצה לקבל
של הנחלות. נחלה לבד לא ונחלה בן כן, זה לא גזעני.
אז אני שואל אותך, הרי אז אני שואל אותך שאלה. ידידי היקר, אתה אמרת לי שהיהדות איננה גזענית. אז תסביר לי מה זה גזענות, ואז נדע מדוע היהדות היא לא. אתה מבדיל בינך לבין אחר?
בכל.
אז כמה הבדלים צריכים להיות כדי שזה יחשב גזענות, וכמה לא? אז אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. כן, אבל אם תתנו לי להגיד אותה, אני אגיד אותה. אבל אני לא יכול להיכנס בתוך דבריך. אז רק שתיתן לי לדבר, אני אדבר. התשובה היא שהגזענות היא טוענת שההבחנה בין בני האדם היא הבחנה טבעית, ביולוגית. זאת אומרת, אם נאמר שמבחינה גנטית יש הכשרה לנבואה אצל בני ישראל ולא אצל אומות העולם, זאת תהיה גזענות, איך שלא נקרא לזה, גם אם זה לא מרושע. אבל מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, שזה מקביל לעניין הטבעי. כלומר, זה מצד הנשמה, לא מצד הטבע. זה הבדל עצום, אני חושב, הייתי אומר, תהומי אפילו. כן, בבקשה, אדוני, דבר. יפה, יפה. לעומת זה, אצל הרמב״ם, אצל הרמב״ם הגישה היא ממש גזענית. כלומר, לפי הרמב״ם, מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה? לפי הרמב״ם. לא. לא, לא. לפי הרמב״ם, ההבדל בין יהודי לגוי זה שהיהודים יותר חכמים. ככה אומר. יש כמה מקומות? לא, 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 לא. הרמב״ם לא אומר, לא בגלל שהם לומדים תורה. כי אז נשאלת השאלה למה הוא נתן דווקא להם ולא למישהו אחר. הרמב״ם אומר, היהודים הם יותר חכמים. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, ההבדל הוא בטבע. לעומת זה, אצל רבי יהודה הלוי, אין שום קשר. הקשר הוא בנשמה. כן, בבקשה. כי החוכמה זה נתון טבעי. כן. אז הרמב״ם אומר, אתה שואל כך, מה יעשה הרמב״ם מזה שאנחנו רואים גויים חכמים? הוא אומר, כשהם חכמים באמת באמת הם מתגיירים. ככה הוא כותב באיגרתו לרבי אברהם הגר. שרבי אברהם הגר, לא, רבי עובדיה הגר, סליחה, רבי עובדיה הגר נעלב על ידי רבו. היה לו רב שאמר לו שהוא כסיל. ואז הרמב״ם כותב לו, איך אפשר להגיד עליך שאתה כסיל? הרי ברוך שאתה חכם גדול, שהרי אתה בא מן האומות, ואתה הבנת בחוכמתך שאנחנו צודקים, אז ברור שחכם גדול תיקרא, ולא כסיל. מעניין. כן, רק...
לא יכול להיות שהיהדות היא גם גזענית, יכול כי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ביהודים. ומתוך כך נוצר השינוי בין העם היהודי לשאר האומות העולם, ולא מתוך כך שהעם היהודי בחר איזו סיבה של תירוץ כלשהי שיהיה הבדל בינו לבין שאר העם.
כלומר, אתה אומר משהו אחר, אומר, זה ברגע שההבדל ביני לבין גוי לא נקבע בגלל שאני רציתי בו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה בו, אז זה כבר לא גזענות. למה?
זה לא מצד
לא, זה רק אומר שאני לא רציתי את זה, אבל זה עובדתית, יש הבדל. אלא מה? מה שאתה כן צודק, שבדרך כלל השקפת העולם הגזענית עניינה לומר שיש לי זכות בגלל זה להרע לשני. בעוד שלפי היהדות, ההבחנה היא על מנת לתקן את העולם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז במובן הזה, זה יותר חיובי. אני רק הוספתי שההשקפה הגזענית היא בדרך כלל בנויה על גנטיקה. אצלנו לא. כמו שאמר לי פעם מישהו, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. כן. כן. מה אתה אומר? פשוט מאוד. אם זה מבחינת הנשמה ולא מבחינת הטבע, זה אומר שאפשר לקנות נשמה כזאת. זה מה שאמרתי, הגר הוא הראיה. אתה מבין אותי? כן. בבקשה. טוב.
יש רק דבר אחד חשוב להוסיף, שמי שסובל בעם היהודי מכל האומות העולם, דווקא היהודים סובלים מגזענות ומאפליה ורדיפה.
זה
לא שאנחנו חס וחלילה באמת מפלים איזה...
תלוי בתקופה, או שאנחנו חזקים או שאנחנו לא חזקים. כלומר, אתה אומר שבדרך כלל אנחנו המופלים לרע. ולפעמים אנחנו גם כן מפלים לרע, לא? יש לנו אויבים, לא? יש לנו... כנענים וכדומה, יש.
אבל
לאורך
ההיסטוריה, עם ישראל נרדף.
לאורך ההיסטוריה גם עם ישראל רדף, ברוך השם. לא תמיד אנחנו נרדפים, זה טוב לרדוף לפעמים. כן? טוב. כך היה הטבע של העבר צפוי מבניו עד שנתגלה באברהם. אמר הכוזרי. טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, למה נאמרה כל ההקדמה הגדולה הזאת? בגלל חטא העגל, נכון? עכשיו, איך יכול להיות שאתם כזה עם גדול? תראה איזה חטא עשיתם. אז מה הוא אמר לו? מה אתה מדבר? אנחנו עם גדול. הראיה, אנחנו גם סגולה, לא? הוא מתחמק מהדיון בעגל. אמר הכוזרי, רואים שלמלך כוזר הייתה סבלנות בלתי רגילה. אכן, זאת היא גדולה הנמשכת בכם מאדם הראשון, שהיה גדול הנבראים אשר בארץ. ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? לכאורה השאלה היא מוזרה. איזה מין שאלה זאת? אתה שואל במה עם ישראל נשאר גדול כשהוא חוטא. אבל דיברו איתך לא על זה שאנחנו צדיקים, אלא על זה שיש בנו סגולה. אם יש בנו סגולה, מה זה משנה אם אנחנו צדיקים או לא? השאלה לכאורה, כלומר, טענו בחיטים והודה לו בשעורים. אתם מבינים את השאלה שלי על השאלה? אני שואל על השאלה. מצד אחד אתה אומר, עם ישראל הוא עם סגולה, לא משנה אם הוא צדיק או רשע. שואל אותו מלך כוזר, כן, אבל מה נעשה כשאתם רשעים? לכאורה השאלה בכלל לא בלעניין. זה כמו שתגיד, האדם הזה הוא אדם ולא קוף. שואל, השואל, ומה נעשה כשהאדם מתנהג כמו קוף? מה תהיה התשובה? הוא אדם שמתנהג כמו קוף, אבל הוא לא מפסיק להיות אדם בגלל זה.
הרב, לפי מה שאני פחות הבנתי, שברגע שישראל חוטא, אז בעצם החטא מבטל את הסגולה.
אתה אומר שהחטא יבטל את הסגולה, למה?
זה לא מה שהוא התכוון.
אבל הוא הסביר לו מקודם, שיש גם סגולה אצל החוטא וכו' וכו', נכון?
זה מה שהיהודי הסביר.
לא, אבל הוא הסכים עם היהודי. הוא אומר, אני מסכים שיש בכם גדולה שנמשכת מאדם הראשון. אז אם יש בנו גדולה שנמשכת מאדם הראשון, אז גם כשאנחנו בדיוטה התחתונה, הסגולה הזאת נמצאת. כלומר, סגולה זה לא עניין של צדקות. אם היית אומר, אנחנו אומה של צדיקים, כי אנחנו ביניהם של צדיקים, הקושיה הייתה במקום. אבל לא, הוא לא אמר, אנחנו אומה של צדיקים. הוא אמר, אנחנו אומה סגולית. אז לכאורה, השאלה לא במקום. מבינים את השאלה שלי או לא? אז אני רוצה לענות עכשיו על השאלה שלי, על השאלה. אם הסגולה היא באמת קיימת, אז גם כשאתם רשעים, צריך שמשהו מן הסגולה יקרין. צריך שמשהו יופיע. אז אני מחפש. איפה זה נמצא? כן? זה מה שהוא שואל. כי העולם הוא עולם אחד. אין סקיזופרניה מוחלטת. כלומר, אף על פי שהסגולה זה לא הבחירה, אבל בכל זאת, אז זה אותו אדם. לכן לא ייתכן שגם בשעה שהוא חוטא, לא תהיה לו איזושהי הקרנה של הסגולה שלו. למשל חזל אמרו, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות. מה זה אומר? שהיהודי כשהוא עובד עבודה זרה, הוא באמת לא מאמין בזה. אז למה הוא מאמין בזה? כי הוא רוצה, מה? הוא באמת לא מאמין בזה. אז למה הוא בכל זאת מאמין בזה? הוא מאמין בזה כי אם הוא לא יאמין בזה, הוא לא יוכל להתיר לעצמו כל מיני איסורים. אבל באמת באמת הוא לא מאמין בזה. טוב, אם אתה אומר את זה, צריך לבדוק איפה זה כתוב, איפה זה באמת. כלומר, האם אנחנו רואים את זה במציאות? כן? כמו שמסופר על שני אנשים ביציאה מהכנסייה. אחד מוכר שתי וערב, השני מוכר מגיני דוד. אז כל הנוצרים יוצאים מהכנסייה, קונים שתי וערב. והוא עם המגיני דוד, אף אחד לא קונה. בא אליו איזה נוצרי חסוד, אומר לו, תשמע, אולי כדאי שתמכור במקום אחר. זה אומר, מוישה, הוא רוצה ללמד אתנו את העבודה. כן. זאת אומרת שגם היהודי שמוכר את השתי וערב, הוא עושה את זה בשביל הכסף. הוא לא שהוא מאמין בזה. בסדר? אז אם כן, ולמה זה כך? בגלל שהסגולה איכשהו עדיין מקרינה שם. גם כשהיהודי רוצח, הוא לא רוצח כמו כולם, הוא לא גונב כמו כולם. יש תמיד איזה משהו, איזושהי נקודת אור שנמצאת שם. כן, בדיוק. אז לכן הוא אומר, איפה הגדולה הזאת? כן? זה אולי לא מה שהתכוון מלך כוזר לשאול, אבל זה מה שמתבקש מרבי יהודה הלוי. כלומר, למה רבי יהודה הלוי מסדר את זה ככה? כי הוא רוצה להראות לך שלא ייתכן שהסגולה לא יהיה לה כל קשר עם הבחירה. ואז הוא מתחיל להסביר לנו מה זה חטא העגל. אמר החבר, העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. היום גם. נכון? היום כולם עובדי תמונות. כן? עם קליק אחד. כן? העכבר מביא לך כל התמונות שאתה רוצה כדי לעבוד. כן? אז כולם היום עובדי תמונות. אבל אז גם כן. כן, בימי רבי יהודה הלוי כבר הם לא היו עובדי תמונות ועוד לא היה מחשב. טוב. העמים, מה? ערוץ מאיר. לא היה ערוץ מאיר בימי רבי יהודה הלוי. לא היה. אתה יודע? שהיה עולם בלי ערוץ מאיר? מי יאמר לי על הדעת? איך העולם מתקיים? אלא הוא התכוון באופן סגולי. טוב. העמים, כולם, בזמן ההוא היו עובדי תמונות. ואילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלוה ועל ריבונותו, אי אפשר היה לחכמים אלו בלא שיהיה אחדות תמונה. אליה אפשר לכוון בעבודת האלוה. ובלא שיאמרו לעמם ולהמונם כי תמונה זו יתבקבה עניין אלוהי. וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. כלומר, במילים אחרות, העגל תואם את התרבות הדתית של הימים הקדמונים. אז כלומר, אל תבוא בטענות. ככה, זה הייתה התרבות של אז. תכונות אלו, יש שהיו מייחסים אותם למקור אלוהי. כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם באפרם ובאבניהם מקור ברכה. ויש שהיו מייחסים אותם לרוחניות אחד הכוכבים, או המזלות, או לטליסמאות וכדומה. כך לא הסכים אז ההמון על שום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. כן? זה קודם כל, גם היום. גם היום אנשים יש להם יחס פגני גם אל אמונת היהדות. או? למשל, תלכו לקבר של רבי מאיר בעל הנס בטבריה ותראו מה הולך שם בדוכנים בכניסה. יש שם מוכרים, שם מאות של קן קטן כזה בשביל לשים נר ותמונה של צדיק. נכון? אז אם זה לא פגניות, אז אני כבר לא יודע על מה אני מדבר. עכשיו, היותר מופלא שם זה שמוכרים, אני ראיתי בעצמי בטיוב של מכון מאיר. הם מוכרים תמונה של הרמב״ם עם מקום לשים את הנר. כן? זה ממש, זה שיא החוצפה. תאר לך מה הרמב״ם היה עושה מזה. כן. אבל מזל שזה לא תמונה של הרמב״ם באמת. כן? זה כאילו תמונה של הרמב״ם. זה ציור מאוחר עם ציור. חיפשו משהו. מה?
המטרה של הציור לא שלעבוד את הציור. המטרה של הציור
הוא שתיתן לך פשוט איזשהו כיוון. אז זה בדיוק, אתה אומר ככה, כמו העמים הקדמונים, הם יוצרים איזה משהו להתכוון אליו. כן, כן, כן. אתה אומר, שמנו פה, הנה, תמונה של הרב קוק. אהה, מעניין. למה לא לשים את זה גם בבית הכנסת? כן, יש מאמר שלם של הרב צבי יהודה קוק על זה. איפה לשים תמונות של צדיקים ואיפה לא. אז הוא אומר, בבית המדרש כן, בבית הכנסת לא. כי בית הכנסת זה מקום העבודה, ושם אסור להתבלבל. מה שאין כן, בבית המדרש זה המקום שבו השכל פועל, אז השכל לא מתבלבל מזה.
בסדר? ובבית?
בבית? איפה שאתה מדליק נרות, תשים תמונה איפה שאתה רוצה, חוץ מאיפה שאתה מדליק נרות. איפה שאתה מדליק נרות, אל תשים שום תמונה. כן, כלומר, הסכנה של האלילות היא הרבה יותר גדולה. אני הכרתי תלמיד חכם שפעם מתארח במשפחה של תלמיד שלו. ושם הוא ראה תמונה גדולה של אחד האדמו"רים האחרונים, עם שתי נרות גדולים. זה היה מאוד לא נעים, כן? אבל מה עשה אותו רב? ראה את זה, הפיל את זה על הרצפה. אמרו לו, מה אתה עושה? זה קדוש. הוא אמר, זה עבודה זרה. זה היה שיעור שהוא נתן לאותו תלמיד. זה מאוד לא נעים, אבל לפעמים צריך לעשות גם את זה. כן, בבקשה.
אז זה לא חייב בכנסת, נגיד, יש תמונה של שורה,
אסור להתפלל שם? לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי שאסור להתפלל בבית כנסת שבו שמו תמונה של הרב, אבל זה לא ראוי. כן, בסדר. בבקשה, כן.
השורה פה של החבר, לפני זה הם לא עשו דמות כזאת, תראה, פתאום...
מה זה לפני כן לא עשו? כולם עשו. עם ישראל לא עשה לפני כן? איך אתה יודע? עוד איך שעשו. שמעת על פסל מיכה? פסל מיכה היה פסל שנעשה לכבוד השם, והוא היה... הוא נעשה עוד לפני מעמד הר סיני. לפי חז"ל היה נעשה לפני. כן.
מה עם כל הדברים של...
חוט אדום.
כן, חוט אדום, הדר, וכל
מיני... אתה יודע מה? חוט אדום כתוב בגמרא, בתוספתא, שמותר... לשים חוט אדום מסביב לעץ חולה. למה? ואין בו משום דרכי האמורי, כי זה רק סימן לזה שהעץ חולה והתפללו על העץ. אז אם אדם, לפי זה יוצא, שאם אדם שם חוט אדום כדי שידעו שהוא חולה והתפללו עליו, אז זה בסדר. בסדר? אבל מזה אתה לומד שיש בזה משום דרכי האמורי. כל הסבתות וזה, החמסות והדגים וכל מה שאתה רוצה. עין הרע, חולה. באמת יש בזה הרבה בעיות. דרכנו שלא לעשות נגד איזה מלחמות. כן? שהרבנים מתחילים לשחק עם זה, זה בעיה. אבל שההמון עושים את זה, בסדר, זה דרכו של ההמון. כשרבנים מתחילים למכור את עצמם ואת השמן שלהם ואת הנרות שלהם, יש בזה, יש מה לחשוב. כן. מה עם הקמאות של כל המקובלים? נכון, גם. אבל מה אתה אומר לגבי הקמאות? טוב, קמיה זה משהו בפני עצמו. צריך לברר את הנקודה הזאת. יש דברים אמיתיים, יש דברים שהם סתם. בסדר? רוב הדברים שנמכרים זה סתם. אבל מה? דבר אחד זה בטוח, זה בטוח סגולה לפרנסה. זה בטוח. כן, 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 כן. זה... יותר טוב. אבל האמת היא שאנחנו עוד במצב טוב. הנוצרים קונים אוויר מארץ הקודש. קופסאות של אוויר, אני ראיתי את זה. זה משהו מדהים. מירדן וכו'. כן, יש... הכרתי פעם איזה יהודי שהיה מפולניה. הוא גדל... בפולניה ההשפעה של הכנסייה היא מאוד חזקה. והוא גדל שם בבית הספר הכללי, אבל המורה שם היה כומר. והכומר כמובן נתן שעה של נצרות קתולית פעם בשבוע, משהו כזה, והוא גם למד שם. הוא היה תלמיד טוב. הכומר מאוד אהב אותו, אמרו, אתה באמת תלמיד טוב. ואז הוא קידם, נתן לו שיעורים פרטיים וכו', קידם אותו יותר ויותר בנצרות. יום אחד אמר לו, תשמע, אתה כל כך טוב, אני רוצה ללמד אותך דברים שרק אני לומד. אז לקח אותו הביתה, וראה לו ככה בחרדת קודש, פתח חומש, כתוב באותיות בעברית. ואתה רואה, אני לומד את זה. אותו בן אדם אמר, רגע, האותיות האלה זה אומר לי משהו. אני ראיתי את זה. כן, כן, כן. פעם, אצל סבא שלי היה עיתון עם אותיות כאלה, עיתונים ביידיש. ומהעיתון הזה היינו עושים את הנייר טואלט. אז אם הנייר טואלט שלי זה כזה קדוש בעיניו, סימן שאני שווה יותר טוב, שאני שווה יותר ממנו. ככה הוא חזר בתשובה, בן אדם. עלה לארץ. אה? לא סתם. ברור. זאת אומרת...
כן.
ועל זה נאמר, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כן. מה אתה אומר?
לי יש שאלה מחילה.
בבקשה, שאל.
תמונות של רבנים לא טוב שיהיו בבית הכנסת.
נכון.
אז איך מגבירים שאת ארבע תמונות של הנשר באריה, ויש עוד שני תמונות
למחילים בבית הכנסת? אתה אומר שיש בבית הכנסת, יש תמונות של נשר, אריה וכולי, השבטים. לפעמים נחש של דן וזה, נכון? אריה שור נשר, אדם וזה, זה אסור לעשות ביחד. אסור, כלומר, חיות שבמרכבה, אסור לצייר אותם בבית הכנסת.
אז
ישנו קיים. מה? אומרים ביחד, אריה, שור ונשר ביחד, זה אסור. אם זה בנפרד זה בסדר, אבל אם אתה עושה תמונה שמקבצת את כל החיות שבמרכבה, זה אסור. כן? ראית בבית כנסת במאה שערים, יש שם שור, אריה ונשר?
כן, על התקרה, על מעלה.
ביחד?
כן, לא ביחד, לא דבר.
על התקרה. על התקרה עשו ביחד?
גם הוא רק אני.
זה תמוה מאוד.
אני גדלתי שם.
כן, ראית שם שור, אריה ונשר ביחד? זה תמוה מאוד. זה תמוה מאוד, אבל...
נמרת בגבול כערי, נמר...
טוב, נמר זה בסדר, נמר זה לא אותו דבר.
נמר, אריה, נשר, בעיין, הבעיין.
אבל אין שם שור. האם אין שם השור זה בסדר? זה בסדר. טוב, איפה מאה שערים?
בספר יהודה הלוי,
בבית הכנסת בשטיבלך של מאה שערים? כדאי לבקר שם. טוב.
בספר הדתי, שיש שם
פסל, נקרא בשלושה פסל מלך. אה, כן? טוב, צריך להעיר, יש בעיה בזה. טוב, כן. בבקשה, שאל נא. נר זיכרון עם תמונה ליד. אם אתה מתכוון להקריב לתמונה, אז זה עבודה זרה. אז צריך לשרוף את הנר ואת התמונה. אם אתה אומר, זה רק כדי לזכור את הבן אדם, כן, אני רואה את הנר זיכרון, אני רוצה לזכור למי זה, לעילוי נשמת מי זה, מה? אז זה מה אני מסביר לך. אם זה כדי לדעת לעילוי נשמת מי זה, זה בסדר. אם זה כדי להקריב למת, אז זה איסור חמור. בסדר? בסדר. אז איפה היינו? כן, והנה, אז מה שאומרים כן, שאצל, בתרבות הדתית של העת העתיקה, היה מקובל שיהיו תמונות, אני רק מציין שגם היום זה ככה. כן. והנה, בני ישראל, אז תשאלו אותי, אז למה יש לי בבית אבן מהר סיני, על חתיכת שיש מודבקת, אה? יש לי בבית, כן, אבן מהר סיני, מודבקת על שיש. אה? לא. לא, אבל מוכרים את זה, אתה יודע. לא, מכרו לי את זה פעם. זאת אומרת, זה היה כדי לעשות צדקה עם איזה מוסד תורני. אמרו שכל מי שתורם כך וכך, גם מקבל את האבן הזאת. אז מה, נזרוק אותה? לא. והנה, חוץ מזה שהיא אבן יפה, שמה יש שם, אתם יודעים שהאבנים של הר סיני, יש להם ציור של הסנה. כן? וכשחותכים את זה גם כן, נשאר. זאת אומרת, זה בעצם זה שפחי מגנזיום שנמצא שם, וזה נותן צורה של סנה. לכן אומרים זה על שם זה הר סיני, על שם הסנה. יש כאן, מה? כן, כן, זה, יש באזור של הר סיני, יש איזו תופעה גיאולוגית מיוחדת, שגורמת שמה שאיזה שפך מגנזיום ירוק מתערב בתוך האבן הגירית, ואז זה נראה תמונה של סנה. אתה רוצה, תבוא אליי הביתה, אני אראה לך את האבן. מה? תכננו שבת. טוב, מתי? רגע, אתה רוצה עכשיו שנקבע? לא, זה פשוט לא נעים, זה באמצע שיעור, זהו, לא... טוב. טוב, בסדר. והנה, בני ישראל, אף הם הובטח להם כי יורד עליהם עם האלוה, דבר מה אשר יראוהו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים אל עמוד הענן ואל עמוד האש. שהיו מסתכלים בהם ומכבדים אותם, ופונים עליהם ומשתחווים, נחם לאלוה יתברך. וכן יהיו פונים לענן שירד על משה בכל עת דבר האלוה איתו, ויהיו עומדים ומשתחווים נכחו לאלוהים. כלומר, אתה רואה שעוד לפני מעמד הר סיני, כבר היה איזשהו כיוון להשתחוויה כלפי עמוד האש או עמוד הענן. האם הם חשבו שהאש והענן זה האלוה? ודאי שלא. מי שחושב שעמוד האש או עמוד הענן הוא האלוה, הוא עובד עבודה זרה. ברור, אז ברור שכשהם השתחוו מול האש או מול הענן, הם לא התכוונו שהאש או הענן הוא, עבודה, הוא האלוה. אלא שעבודת השם נעשית בכיוון של האש והענן. בדיוק כמו שאנחנו בבית הכנסת קוראים ומשתחווים מול ארון הקודש. אנחנו לא חושבים שארון הקודש הוא האלוה. נכון? אז אם כך, גם הם, כשהם השתחוו לכיוון האש והענן, לא חשבו שזה האלוה. בסדר? אלא אפילו הובטח לבני ישראל שיורד אליהם משהו. מה הדבר שהובטח להם שיורד עליהם? לוחות הברית. גם לוחות הברית זה דבר חומרי. ומשתחווים מול המקום שבו נמצאים לוחות הברית. הכיצד? זה מדרכי התרבות הדתית של אותם הימים. אין בזה כל בעיה.
גם היום אנחנו ככה.
נכון. רק מה שהוא רוצה להסביר לו, מה? כן, משתחווים לכיוון הכותל וכו'. נכון, גם זה. רק שבגולה, בזמן רבי יהודה הלוי, הדבר הזה היה יותר רחוק. כן? שאנשים לא ראו את המקדש מול עיניהם. כאן אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים. מיד אחרי מעמד הר סיני, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשון איתי אלוהי כסף. מה פירוש הביטוי הזה, לא תעשון איתי אלוהי כסף? אני לא מרשה לכם לעשות אלוהים איתי מכסף. אבל מזהב אולי כן? מה המשך? ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כלומר, לכם אל תעשו אלוהי זהב, אבל לי כן, תעשו אלוהי זהב. כלומר, מה בעצם מונח מאחורי המשפט? לא תעשו איתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. שאני מבקש שתעשו לי אלוהי זהב. אני אסביר לכם על פי רשי, וזה יותר ברור. רשי אומר ככה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, שלא תעשו קרובים מכסף. סימן שמה עם הקרובים? אלוהי זהב. ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, אומר רשי, שלא לעשות קרובים בבתי כנסת. סימן שהקרובים הם אלוהי זהב, ומותרים במקדש. נכון? כן או לא? בינתיים אני מדייק נכון. עכשיו, כשבני ישראל עושים את עגל הזהב, הם אומרים לאהרון, קום עשה לנו אלוהים. אם כן, על מה הם עברו? על לא תעשו לכם. כשמשה אומר אחר כך לבני, לקדוש ברוך הוא לסלוח, הוא אומר, אנא, חטא העם הזה, חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אם היו עושים לך אלוהי זהב, לא הייתה בעיה, הבעיה שהם עשו להם. רגע, חטאה גדולה, כי הרי אמרת שלא תעשו לכם, הם עשו להם. זאת אומרת שהבעיה בקרובים, בעגל, זה שהוא נעשה שלא על פי ציווי. מה פירוש הדבר תעשו לי או תעשו לכם? אל תעשו מדעתכם, אני אגיד לכם איך עושים את זה. זאת אומרת, עצם זה שיש גוף מזהב, שכנגדו משתחווים לשם יתברך, הדבר הזה הוא חלק מתוכנית התורה עצמה. ברור? כל הבעיה היא זה שהם עשו את זה מדעתם. כן? עד כאן מובן? עכשיו אני רוצה קצת להרחיב יותר. מה זה קרובים?
מלאכים.
מלאכים, שמה? איך הם נראים? זה ילד וילדה. עם כנפיים כאלה חמודים, כן?
כן.
מתחבקים וזה.
מותק.
עכשיו, מותק, נכון? עכשיו, בתרבות העתיקה נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו קרובים. מה זה קרובים? זה איזה מין חיה או אדם, לא משנה, סוס או נשר או אריה, לא משנה, עם כנפיים, שעליו רוכב אליל. כמו למשל הרכב של האלים, הפגסוס במיתולוגיה. בסדר? זאת אומרת שהקרוב הוא בעצם אופנוע. שנאמר, וירכב על קירוב, ויעוף, וידע על כנפי רוח. כלומר, לאלים, בעת העתיקה, היו מייחסים איזה מין רכב כזה עם כנפיים. עכשיו, אני נכנס למקדש, מה אני רואה שם? אני רואה שני יצורים כאלה עם כנפיים, ומה רוכב עליהם? שום דבר. מה זה אומר? רק רגע, לא רוכב עליהם שום דבר. אז מה זה אומר? זה אומר שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. כלומר, דווקא הקרובים הם, הם חפץ המורה על המופשטות של אלוהי ישראל. יוצא לפי זה שכשהם עשו את העגל, למה הם התכוונו? הם התכוונו גם כן לעשות משהו כזה. איזה מין תשתית, איזה מין בסיס כאן שעליו מתגלה השכינה. הם לא התכוונו לומר שהעגל עצמו הוא אלוה. מה, הם חושבים שהנזמים אשר באוזניהם או באפיהם, זה מה שהוציא אותם ממצרים, שאומרים אלוה אלוהיך מישראל שאשר אלוהיך מארץ מצרים? אלא הם מתכוונים לומר שבעצם על גבי הזהב הזה תתגלה השכינה. אז לכאורה, מה כל כך חמור? אנחנו כבר מתחילים להקטין מאוד את חטא העגל. כן, מה אתה רוצה? אדרבה, זה ששני קרובים, אומר הרמב״ם, זה כדי למנוע את המחשבה שקרוב אחד הוא האלוה. כי אם יש שניים, והם שווים, סימן שהאלוה מעל גביהם. אם היה קרוב אחד, היית אומר, אולי אלוהי ישראל זה הקרוב. אבל יש שניים. כן, אבל אולי אפשר להתבלבל. עדיין לחשוב שאחד הוא אלוה. יש שניים, זה סימן שאף אחד מהם לא אלוה, ולכן על גביהם נמצא האלוה. כך אומר הרמב״ם. מה? שני רוכבים. שני רוכבים, אבל זה רוחני. איך יכולים שני רוחניים להיפרד זה מזה? כך דעת הרמב״ם. טוב, אני רואה שרק אנחנו התחלנו את הנושא, ועדיין לא סיימנו. אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. אני מזכיר לכולם, יש גם מסיבת ראש חודש ביום חמישי בערב.